ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, השיעור הזה, כפי שאתם מבינים, מבחינתי יחד איתכם הוא לא מתוכנן. אני מוסר שיעור כל יום רביעי בשעה 3:30 לקבוצה שלנו, אבל אם הרב ציקי ברלין ביקש ממני, קטונתי מלסרב, אבל אני לא הרב יעקב שפירא ואני לא ראש ישיבת מרכז הרב. אני רם הרבה שנים פה בישיבה, שכעת מלמד רק שלושה שיעורים בשבוע בימי רביעי. בכל אופן, הנושא, אנחנו תמיד מודיעים על נושא. הנושא הוא רחב מאוד, הוא בעצם כל כך רחב, אין לנו דבר יותר רחב מאשר ההשגה הקלושה שיש לנו באין סוף של השם יתברך. אז המושג זמן הוא בעצם הנושא של השיעור, לאור העובדה שאנחנו לומדים השבת הזו את המצווה הראשונה שנצטוו בישראל, תודה רבה. והמצווה הזו היא החודש הזה לכם, החודש הזה לכם, השם מדבר אל משה ולאהרון, ויאמר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אז זו המצווה הראשונה שנצטוו בישראל. אין ספק שאם זו המצווה הראשונה שנצטוו בישראל, מאיפה אני יודע שזו המצווה הראשונה שנצטוו בישראל? זה הרש"י הראשון על התורה. הרש"י הראשון המפורסם שצריכים היו ללמוד אותו בעל פה ולכתוב אותו על כל תחנה של אוטובוסים. אז כתוב שם, לא הייתה צריכה התורה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. ולמה התורה התחילה מכל הענייני הבריאה ודברים אחרים? שלא יאמרו אומות העולם ליסטים אתם שגזלתם מאיתנו את ארץ ישראל. ואז יש את הפסוק שכוח מסע וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. מה זה כוח מסע וגיד לעמו? הקדוש ברוך הוא בתורה מסר את כוח מסע ואת הבריאה, את סיפור הבריאה ואת ההתפתחות של הבריאה. בעצם כל ספר בראשית הוא ספר הבריאה, נקרא ספר הברית לפי הרמב"ן על שם הבריאה כנראה, ויקרא לפניו את ספר הברית בפרשת משפטים. אז או כפי שהרמב"ן כותב בהקדמה לספר שמות, שספר בראשית הוא ספר האבות וספר שמות זה כבר ספר הבנים. אבות זה גם מושג של ארבעה אבות נזיקים או 39 אבות מלאכות, זאת אומרת יש כאן יסודות. אז היסוד כוח מעשיו יגיד לעמו, את היסוד של כוח מעשיו הקדוש ברוך הוא מסר לעמו בתורה, עם זה הוא פתח את התורה, לתת להם נחלת גויים, כלומר להצדיק את הקיום שלנו בארץ ישראל, אחרת ליסטים אנחנו. אנחנו יכולים לדבר הרבה מאוד על הרש"י הזה, אבל אני לא רוצה להחליף את הנושא. הנושא יישאר מה שקבענו, מושג הזמן, הן במצווה, הן בהלכה, הן בלמדנות, הן במחשבה, פנימיות, הן בהיסטוריה. כמה שהזמן יאפשר לנו עד 4:15. בכל אופן, אז אם זו המצווה הראשונה שנצטוו בישראל, אין ספק שזה דבר גדול מאוד. כל דבר ראשון, כתוב את זה במהר"ל, בגר"א ובהרבה קדמונים, כל דבר ראשוני גונס בתוכו את כל העתיד. הגר"א יכל לחשב את הפסוקים הראשונים של ספר בראשית כרומזים על כל התורה כולה. אז אבל גם אם אנחנו לא יודעים לעשות חשבון כזה, אבל ההנחה האקסיומטית שדבר ראשוני גונס בתוכו את ההמשך, את העתיד, את הבסיס לכל מה שנבנה עליו, זו הנחה מאוד עמוקה ומאוד נכונה. ולכן עלינו להתעמק בעניין הזה של החודש הזה לכם, כי החודש, קידוש החודש, הוא הקובע את הלוח העברי, הוא הקובע את מושג הזמן, את מניין הזמן, את ההתייחסות לזמן. והדבר הזה הוא בעצם מדבר על משהו מאוד ארטילאי, כי המושג זמן הוא דבר מאוד לא מוחשי. אנחנו לא יכולים להתייחס לזמן אלא באופן אבסטרקטי, כמשהו מופשט, אנחנו מדברים על עבר, הווה ועתיד. אני לא יודע אם בעלי חיים יש להם מושג של זמן, אף אחד כמדומני לא בדק או לא הצליח לבדוק את זה. אני רק יודע שיש שבטים פרימיטיביים אי שם ביערות העד בבורנאו, באזור דרום האוקיינוס השקט, או בברזיל ביערות העד. אז יש שם שבטים פרימיטיביים ביותר ששום תרבות לא הגיעה אליהם, וגם הם מדברים. אז לרובם אין מושג של זמן עבר, זמן עובד, זמן עתיד. יש רק זמן עובד, יש רק עובד. האמת היא שהציניקנים שבתוכנו יוכלו להגיד שזה כבר הכנה לצבא. אנחנו בצבא נתקלים לפעמים בציניקנים, בישיבות כולם רציניים. אני מתכוון, אבל כשנפגשים עם עם ישראל, חלילה ללמד קטגוריה, אבל נפגשים גם עם השפעות כאלה ואחרות, אז הציניקנים יגידו שחול ונשתה היום כי מחר נמות. כלומר, אנחנו חיים את ההווה, חיים את הרגע. יש יהודי יקר מאוד שגר ברובע, אתם מסתם לא שמעתם עליו, הוא סופר בינלאומי שכותב באנגלית, ובזמן האחרון הוא מתורגם גם משום מהגרמנים, אוהבים אותו, מתורגם לגרמנית ולעוד שפות, בארץ הוא לא ידוע. ויהודי בן תורה, מתפלל פה ברמב"ן, אז הוא פעם אמר באחד המאמרים, המסות שלו, הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, זה לא גזענות, אלא זה סוג של תרבות, אנחנו צריכים עוד להיות פוליטיקלי, כאילו תקינות פוליטית, זה דבר, מצוות עשה מאוד חשובה. אז אנחנו לא מתכוונים מבחינה גזעית ואתנית, אלא מבחינה תרבותית, תפיסת עולם. אז היהודי יודע המון על העבר, הוא שקוע בעבר, זכירת יציאת מצרים, 50 וכמה מצוות שהם זכר ליציאת מצרים, כן? היהודי מדבר הרבה על העתיד, על הגאולה, על, כן, על העתיד לבוא, על עולם הבא. אבל ההווה של היהודי, במיוחד בשנות גלותו, עד שהגענו לראשית צמיחת גאולתנו, אז ההווה בשביל היהודי היה דבר שהוא לא ידע כיצד להתמודד איתו יותר מדי. לא היה לו יותר מדי הווה. ביאליק מתאר את אבא שלו שהיה לו בית מרזח, והיה יהודי כנראה שומר מצוות ותורה, ואולי יותר מזה אפילו, שלח אותו לבלוז'ין ללמוד שם בישיבה. אז הוא מתאר את אבא שלו שכבעל בית מרזח, זה היה אחד המקצועות שהרוסים נתנו ליהודים לעסוק בהם, כי אז הגויים היו באים מהשדה עם הפרוטות שהם הרוויחו, ועוד לפני שהגיעו הביתה היו מבזבזים את זה על שתייה, וכמובן כתוב ליבם ביין, הם לא התנהגו דווקא כאצולה שבארמון בקינגהם, אלא כמו שגויים פרימיטיביים, המוז'יקים הרוסים יודעים להתנהג. אז והם קיללו את האבא וקיללו את היהודים, קיללו אחד את השני, בסוף הגיעו הביתה, לא נשאר כסף, האישה צעקה, איוון, היית בשדה, עבדת כל היום, הזנחת את המשפחה, נו איפה הכסף? לא, אין, לא שלמה, האישה כבר ידעה שהוא שתה את זה, היא הליכה את זה מהפה שלו. אז זה מה שהם עשו. אבל הוא מתאר איך שאבא שלו סובל, ואיך שיש עדים של כהל, של אלכוהול, על כל השטח של הבית מרזח, ורק הראש של האבא הוא מלמעלה, אבל בשבת האבא הוא מלך. בשבת הנרות דולקים, בשבת מדברים דברי תורה, בשבת מתפללים. זאת אומרת, השבת הוא מעין עולם הבא. זו הייתה ההוויה של עם ישראל בגלות. היום זה קצת יותר טוב, אבל לא תמיד. זה ודאי שיש לנו תנאי חיים הרבה יותר טובים, אבל עם תפיסת העולם שלנו, של, אני מתכוון לתינוקות שנשבו, שאתם תפגשו הרבה בצבא, שהם הושפעו מתרבות נוכרית, תרבות אמריקאית, אירופאית ואחרת, אז לאכול את ההווה במלוא חופניים, להשתכר, להסתמם, להסתלבט, הכל, כל הפעלים המודרניים האלה, אבל לא מסתכלים יותר מדי רחוק קדימה ולא כל כך חושבים על העבר. ואני לא רוצה להיכנס לחדשות כי זה ניבול פה, אבל החדשות שאתם בוודאי מכירים לא פחות ממני יוכיחו לפעמים עד כמה חיים את הרגע בלי לעשות שום חשבון של נצח. כאילו אצלנו, אצל עם ישראל, אין לנו הווה, יש לנו עבר ועתיד. עכשיו ברוך השם, אם אנחנו באמת בהתחלת הגאולה, אז יש לנו כבר התחלה גם של חיבור בין ההווה לעתיד ולעבר. בכל אופן, מי שיש שאלות, שיגש אליי אחר כך. בכל אופן, הנושא הזה הוא נושא של הזמן, ולכן כנראה המצווה של זמן היא מצווה מאוד מאוד חשובה. דרך אגב, מורי ורבי רבי משה שפירא זצ"ל תמיד היה מפרש שזמן זה מלשון הזמנה, לא הזמנה לחתונה, אלא המושג ההלכתי של הזמנה. מהו המושג ההלכתי של הזמנה? שמזמינים שטח בשביל בית כנסת, או מזמינים קלף בשביל ספר תורה. הזמנה מילתאי, האם זה יוצר כבר דין של קדושה בקלף, כיוון שמתכוננים להזמין אותו, כלומר להכין אותו לקראת כתיבת ספר תורה. אשר על כן, המושג זמן זה תמיד סוג של דינמיקה, זה משהו שהולך לקראת משהו, כן? ואדם שלא תופס את הזמן בצורה כזו, אז הוא לא תופס נכון את הזמן. אני הייתי מוסיף על זה, הייתי קצת מפתח עוד יותר את הרעיון הזה, שאיש הזמן האמיתי הוא איש הנצח. איש הזמן האמיתי הוא איש הנצח. מי הוא משיבת הרועים? מי הוא מהמנהיגים הדגולים ביותר של עם ישראל, חצרה עמודי השיבה שעליהם מושתת עם ישראל, שהם עיצבו את הדמות של עם ישראל? הם האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. הגדול שבהם מי הוא? מה? משה, משה רבנו, הוא היה יותר גדול מהאבות הקדושים בנבואה. הוא רבן של נביאים, קורא לו הרמב"ם בכל מקום. ומשה רבנו, איש האלוקים, עבד השם, נותן התורה, שהיה היחיד שזכה מלבד בלעם הרשע, שזה פרשה שלמה בפני עצמה. משה רבנו זכה לנבא באספקלריה המהירה, שכינה מדברת בתוך גרונו. כל רועה משיבת הרועים, אלא שיבת האושפיזם שפגשתם בחג הסוכות, בסוכה. אז לכל רועה יש מידה. אברהם זה חסד, יצחק זה דין וגבורה, יעקב זה תפארת, משה זה נצח. נצח. מה זה נצח? נצח זה גם לנצח. אבל נצח כפשוטו, עבר, הווה ועתיד משולבים יחדיו. זאת אומרת, למשה הייתה תפיסה עמוקה ביותר מהמין האנושי של מושג הזמן. ואכן, כאשר אנחנו מכוונים בקריאת שמע, על פי המבואר בשולחן ערוך ובמפרשיו, הכוונה האמיתית היא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז אלוקים זה בעל הכוחות כולם, והשם יוד כבב זה היה, הווה ויהיה. מילים אחרות זה נצח. זה השם המפורש. כלומר, זה השם שאנחנו אמורים לקבל בו השגה. זה אפילו שהוא מפורש. אלוקים זה שם שהוא מידת הדין, שהעולם לא יכל להתקיים ממידת הדין. שיתף מידת הרחמים איתו, וזה קשור ליוד כבבקה. ולכן הדברים האלה הם בעצם מדברים על מרחב של אינסוף. הקדוש ברוך הוא אינסוף. הן מבחינה פיזית, מבחינת מרחב אופקי, והן מבחינת מרחב של זמן, שזה מרחב אנכי. ואנחנו במושג הזה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא אינסופי בכל המובנים האפשריים. שלענייננו זה המרחב הפיזי, והמושג של היה, הווה ויהיה. ודווקא המושג של היה, הווה ויהיה הוא המושג ששנוי יותר במחלוקת, הוא המושג שיותר מהווה חידוש, המושג הזה של נצחיות של עם ישראל. איך כתב הרב נריה בשיר המפורסם שלו? הוי עם בוטח, חי וקיים על אף הכל, על מוקד מזבח יצא במחוז. זאת אומרת, אותם אלה שהיו כבר כמעט עולים לגרדום, להרג על קידוש השם, עדיין הצליחו לשמוח, לרקוד ולמחוא כפיים. מדוע? כי הם הבינו שהרגע הנורא והטרגי הזה של מסירות נפש, של היפרדות הנשמה מהגוף, אף על פי כן זה לא סוף פסוק, אלא יש עבר ויש הווה ויש עתיד. לכן הוא חי וקיים על אף הכל. לכן גם במובן הפיזי עם ישראל הצליח לשרד. לכן עם ישראל חי וקיים על אף הכל. הרעיונות האלו הם רעיונות שהם גם כן מבחינים כלומר מזהים בצורה מאוד עמוקה ומאוד מדויקת את עם ישראל לעומת תרבויות הבולטות האחרות. אנחנו אין לנו יותר מדי השגה בתרבויות היום של עבודה זרה, שהיא כתוב יהיה הים הרחוקים, זה המזרח. אנחנו אם נוסעים להודו אולי מקבלים בזה השגות, אבל לא יודע אם זה כל כך מומלץ לנסוע להודו, ראש הממשלה נסע בשביל לעשות עסקים, אבל שם יש הרבה עבודה זרה, בסין יש הרבה עבודה זרה, יפן, כל המקומות האלה אלה מקומות של עבודה זרה. אבל מה שאנחנו מכירים כדתות אחרות הם הדתות הנקראות הדתות המונותאיסטיות. מה זה מונותאיסטיות? הדתות המאמינות בכל אחד. עכשיו זה לא מדויק שמאמינות בכל אחד, דת מונותאיסטית אמיתית היא היהדות, ובמידה מסוימת דווקא אויבינו כיום זה האסלאם. אבל השונאים הגדולים שלנו, שונא זה יותר חמור מאויב, כן? אצל אברהם אבינו כתוב שירש זרעך את שער אויבה, ואילו לבן ומשפחתו מברכים את רבקה, ירש זרעך את שער שונאיו, זה בני עשיו, זה הנוצרים. הנצרות היא המשך של עשיו. עשיו אומר עם ישראל, הנצרות מתחזה להיות עם ישראל. ומעניין מאוד ששלוש הדתות הללו נבדלות אחת מחברתה במושג הגישה לסידור הזמן, למניין הזמן. אנחנו רואים המצווה הראשונה, החודש הזה לכם, כן, ראש וראשון הוא לחודשי השנה, והמצווה הזו שהיא מצווה ראשונה היא קובעת שאנחנו מונים להלבנה, אבל זה לא מדויק כידוע, כי אנחנו מונים גם לחמה. שערי אלמה נאמר החודש הזה, החודש הראשון. איזה חודש זה? חודש ניסן. חודש של מה? של חודש האביב. חודש האביב הוא אומר לנו שאנחנו חייבים לדאוג שחג החירות, יום העצמאות הראשון שלנו, חג הפסח, יצא בתקופת האביב. כי באביב יש התחדשות, באביב יש לנו בריאה חדשה, באביב יש לנו שמחה, הטבע כולו מלבב. כל הנשמה תעלה ללוקה, זה שייך לתקופת האביב. איך אנחנו יכולים להקפיד שהחודשים שהם חודשי לבנה, ולכן זה חידוש, הלבנה נעלמת ומופיעה מחדש, כן? איך אנחנו יכולים להקפיד שזה יהיה תואם גם את חודש האביב, כלומר שהחודש הראשון ניסן יצא תמיד באביב? אז זה עושים עיבור השנה. ולכן כאשר אנחנו מדברים על הלוח מבחינת החשבון, אז יש מחזור של 19 שנה, שיש במחזור הזה 7 שנים מעוברות אדר שני, ועל ידי זה אנחנו יוצאים ידי חובה שגם מקדשים את החודש. בזמן שבית המקדש היה קיים או הסדנה הייתה קיימת, זה היה על פי הראייה. היום לפי החשבון של הלל השני, שהיה נכדו או נינו של רבי יהודה הנשיא, והוא קבע את החשבון של קידוש החודש. עכשיו החשבון של קידוש החודש, שכאמור היא מצווה ראשונה, ראשונית, חשובה, ראש וראשון, ראשה וראשונה במעלה, כן? אז היא נותנת לנו את השילוב, שילוב בין שנה לבין חודש, כן? שימו לב, חודש זה חדש, שנה זה ישן, זה שונה וחוזר, שונה על הקיים. אצל בני עשיו, בני אדום, הנוצרים, אנחנו רק הולכים לפי החמה, אין חודשים. כלומר שיש חודשים, אבל החודשים האלה הם מלאכותיים. כלומר הם חילקו את ה-365 יום ועוד רבע יום, שזה מעגל החמה, מעגל השמש, חילקו את זה ל-12, זה לא מתחלק בדיוק ל-12, אז פחות או יותר יוצא שחצי מהחודשים הם בני 30 יום, חצי מהחודשים הם בני 31 יום, למעט פברואר שיוצא 28 יום או 29 יום. נדבר על זה אולי קצת בהמשך, זה מאוד מעניין. בכל אופן, כך זה שנת החמה. ואילו אצל בני דודינו החביבים שגרים מסביב פה וטוענים למקום הזה, אז בני אברהם הם רואים את עצמם, אז הם רק מונים לחודשים. הם מונים רק לחודשים. בגלל שהם מונים רק לחודשים ולא מתאמים את השנה, שנת החמה, מעגל החמה עם מעגל החודשים, אז לכן החודשים אצלהם, פעם באביב, פעם בקיץ, וסימן לדבר חודש הקדוש שלהם זה רמדאן, שהוא יכול לצאת בכל עונה מעונות השנה, זה זז והולך. הם תזזיתיים, כן? ואילו עמי אירופה שהם הבסיס של הנצרות, איטליה, רומא, אירופה, יוון וכו', והיום מה שנקרא העולם המערבי, הם מקובעים, כן? הם אנשים ששונים ושומרים מאוד על הקור רוח ועל הסדר ועל הדיוק. אין אצלהם מושג יותר מדי של התחדשות. הם יותר מדי מלאים מעצמם כדי לחדש לגמרי דברים. יש כמובן חידושים במדע, בספרות ובכל דבר. אבל אני מתקרב ברובד התרבותי העמוק, הפנימי, אותו גן, אותה נקודה שהגרא אמר שיש בכל אדם איזה מולקולה, הוא לא קרא לזה כמובן במילים האלו, אבל יש בו איזה משהו שהוא אחראי על כל בחירותיו, על כל התנהלותו, על כל חייו. הדבר הפנימי העמוק, הגנוז הזה, כן, אצלם הוא שונה וחוזר על עצמו, הוא מלא הרגשה של הישגיות, לפחות מתקופת הרנסנס ואילך, שאז באמת לוח השנה הנוצרי התחדש. יש את הלוח העתיק, הלוח היוליאני על שם יוליוס קיסר, ויש הלוח הגרגוריאני על שם האפיפיור גרגורי, שמצא בזה שינויים וטעויות, ובכל פנים היום הספירה האזרחית, שיש בעיה אם מותר בכלל להשתמש בה, כי היא מפארת את לידתו של אותו האיש. אז דיברנו על זה כבר, הדבר הזה הוא בעצם בין 500-600 שנה, והם שומרים על הגאווה ועל הכבוד שלהם. אנחנו עושים את זה משולב. השילוב הוא גם חידוש בתוך מסגרת, בתוך פרמטרים מסוימים. וככה התורה מצווה עלינו לחיות. מצד אחד להיות צמוד למסורת, מסורת בית אבא, מסורת ישראל סבא, זה מאחד גיסה. מאידך גיסה, עליך לחדש, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר לו משה מסיני. אתה מזומן, אתה מתומרץ, אתה מתבקש לחדש. הדברים האלה הם אורחות חיים, הם ישרתו אתכם הרבה מאוד גם כן כהכנה לצבא. חשוב מאוד לדעת, להבין, יש לנו מסגרת קבועה, אבל בתוך המסגרת יש לנו מרחב תמרון גדול של ביטוי אישי, של חידוש, של כל מיני דברים. יש לנו ידיעה ויש בחירה, זה גם כן שייך לפרשה הזו. יש לנו, דיברנו על זה בשבוע שעבר פה בשיעור, יש לנו את משה רבנו שמעיז להמרות את פיו של הקדוש ברוך הוא ולהתווכח איתו אם הוא ראוי להיות שליח או לא. מדוע? כי אדם מותר לו, אולי הוא חובה עליו, מתוך הקדושה והעניין של כוח הבחירה, לעמוד על שלו עד שהוא יבין את תשובת הקדוש ברוך הוא. כמובן זה צריך לבוא מיראת שמיים צרופה כמו של משה רבנו, אבל זה המושג של התחדשות, זה המושג של היכולת לראות דברים, זה המושג שאפילו אבינו הראשון אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא כביכול נוזב השופט כל הארץ לא יעשה משפט. זאת אומרת יש מושג של להתווכח גם בתפילה, אנחנו כביכול מתווכחים עם הקדוש ברוך הוא ודורשים שייתן לנו את צורכנו, את בית חיינו, ועל זה משה רבנו התווכח עם הקדוש ברוך הוא. מאידך גיסא, פרעה הוא מהווה את הסמל האולטימטיבי העליון של חוסר בחירה, של קיבעון מוחלט, נתלה ממנו הבחירה. באמת הרמב״ם שואל, איך פרעה נהנש על, הרי כתוב שאני אקשה את ליבו, אז הרמב״ם מדבר על זה בעריכות, אחד התשובות הידועות שאדם לפעמים חוטא כל כך הרבה עד שהוא כבר נתלה ממנו הבחירה, הוא כבר לא מסוגל לשנות את עצמו, הוא כבר לא מסוגל לבחור. כך שהזמן הוא מאפיין תרבותי עמוק ביותר הנושא הבחנה והבדלה בין ישראל לעמים. אצלנו יש את החודש הזה וחודש האביב, שני הדברים גם יחד. המצווה הזו של חודש האביב שבאמת מסמן את האביב, שאביב כל פירושו של מושג האביב בכל התרבויות זה חידוש, זה לבלוב, זה בריאה מחדש, זה פריחה, כן? כל המשוררים שרו שיר הלל האביב, כל הדברים הללו הם מחדשים את כוח היצירה באדם כשקם לו מתנומת החורף שלו. אז הדברים הללו הם עניין מאוד מאוד יסודי. דרך אגב, הרבה מאוד דברים אומות העולם לקחו מאיתנו. הם יגידו שאנחנו לקחנו מאיתם, אבל לנו יש הוכחות קצת יותר טובות, אפילו מבחינה ארכיאולוגית. החודש הזה לכם הוא חודש האביב, חודש הראשון. עכשיו, תשמעו דבר מאוד מעניין. החודש הראשון בלוח היוליאני, שקבע אותו יוליוס קיסר, כן, המצביעים והמנהיגים, הראשון שנקרא קיסר בין מנהיגי רומי העתיקה, כן, שהוא עוד חי נדמה לי כ-100 שנה לפני אותו האיש, לפני הספירה או משהו כזה, אז הוא קבע את החודש הראשון, חודש מרס. מרס אגב על שם, אסור לעסוק בעבודה זרה, אבל אנחנו לצערנו משתמשים בשמות האלה. מרס הוא אצלהם אל המלחמה, אל הניצחון במלחמה. על כל פעמים זה אביב, אביב זה כוח, אביב זה כאשר אנחנו נולדים מחדש ומתמלאים און ואנרגיות וכל הדברים שהאור נותן לנו, אור האביב. אז הדברים בקיץ זה כבר מדי אור, מדי הרבה חום, זה כבר מייבש. אז אביב זה התקופה הכי יפה. מרס היה החודש הראשון, כן? וכמובן, כיוון שהוא ידע שצריכים ללכת עם שנת החמה, שזה 300, הם ידעו, הקדמונים ידעו, שזה 365 יום ורבע, כן? אז הוא עשה את החשבון, חצי 30, חצי מהחודשים, 6 חודשים 30 יום, 6 חודשים 31 יום, יחד זה 366 יום. אז יש לנו פה עודף, צריכים להחסיר. לכן פברואר אנחנו מחסירים. פברואר היה החודש האחרון של סיום השנה הקודמת, וכאשר הגענו לפברואר אז עשינו את החשבון האם אנחנו עושים אותו 29 או 28. אם עושים אותו 30 או 31 אז אנחנו כבר לא מתאימים ל-365 ורבע של סיבוב השנה. לכן פעם בארבע שנים, שארבע פעמים רבע זה יום שלם, אז אנחנו הופכים את פברואר ל-28 יום, ככה הוא 29 יום והחשבון משתמר. בא אוגוסטוס קיסר והוא אמר, מי זה יוליוס קיסר שחי לפניי שיקבע שנים ותאריכים וחודשים, מה ראשון, מה שני, מה שלישי? אני אקבע, אני לא פחות קיסר ממנו, אני לא פחות מלך גדול ממנו, אז אני אקבע. ומה הוא קבע? הוא קבע את, גם כן את, אומנם את מרס לחודש הראשון, אבל הוא שינה ונתן גם כן לינואר ולפברואר, שזה על שמות של אלילים, גם כן מעמד מיוחד. ברבות הימים ינואר ופברואר הפכו להיות חודש ראשון, חודש שני, וסימן לדבר לשמות החודשים שאנחנו מתחילים אחרי אוגוסט, יש לנו ספטמבר. ספטמבר בלטינית או יוונית עתיקה זה שבע, כמו תרגום השבעים, ספטואגנטה. אוקטובר זה שמונה, אוקטגון, זה רומז למספר שמונה, חודש שמיני. נובמבר זה תשיעי, ודצמבר זה מלשון דצימטר, דציליטר, זה שיטה עשרונית, זה החודש העשירי. ממילא יצא שינואר זה החודש ה-11 ופברואר זה החודש ה-12. אבל מה שאני רק רוצה לומר, שהם גנבו מאיתנו, גם הם הבינו שהחודש הראשון צריך להיות מרס. מרס מסמן את תחילת האביב. ממילא זה ניצחון, ממילא יש לנו נצח, הם לא התכוונו לכל הדברים הללו, אבל בלי להתכוון, הם רמזו פה בהתנהלות שלהם לחלק מהרעיונות שאנחנו מדברים עליהם. והרעיון הוא הרעיון הנצח. רעיון נצח זה דבר שאתם כחיילים בעתיד, בעזרת השם, שהשם ישמור צאתכם ברכם מעתה ועד עולם, לאנשי שדרות לא צריך יותר מדי לאחר, כי אתם גם את היום יום חיים קצת בעורף שהוא קרוב לחזית. אבל בכל מקרה, כן, אתם כולנו צריכים שמירה, ואתם בוודאי. אבל מעבר לשמירה, כשאתם בצבא, אני תמיד מספר את זה לאנשים שהולכים להתגייס, יש לכם הזדמנות פז לקרב אנשים תחת כנפי השכינה באופן שאין לאף תנועה של קירוב, אף תנועה של תשובה. אף אחד לא יכול לעשות מה שאתם יכולים לעשות, כי כאשר אתם אוכלים מאותו מסטינג, כאשר אתם נמצאים באותו אוהל, כאשר אתם חלילה צריכים גם לפעמים לצאת לפעולה, לא רק לשמירה אלא אפילו להילחם ביחד, זה הדבק המקרב ביותר. ואז גם כן מכירים את האדם, יודעים מי הוא ומה הוא, כן? אדם ניכר בכוסו, בכעסו, ובכיסו, ויותר מכל הוא ניכר אולי בשעת סכנה, בשעת מלחמה, אם הוא חבר אמיתי, אם הוא איש אמת, אם הוא גבר, מה שנקרא גבר, אם הוא אדם אמיץ, אם הוא אדם ירא שמיים, כל זה ניכר, את זה מכירים היטב, ואת זה אתם יכולים לשדר בצורה ישירה בלי לפתוח אפילו את הפה. אספר לכם סיפור שהיה בישיבת הכותל. ישיבת הכותל נוסדה לפני כ-50 שנה, כעת חגגנו את היובל. המייסדים הראשונים היו אנשי קרן ביבנה, וסיפר לי את זה מי שהיה פה בשנה הראשונה, השנייה, בא מקרן ביבנה, מישיבת הכותל, והם יצאו לטירונות, או אימון מתקדם, אז היה נחל מצנח, היה טירונות והיה אימון מתקדם. על כל פנים, באימון המתקדם, כאשר הם יצאו, לא הייתה שעת מלחמה, אלא פעילות שגרתית רגילה, לא משהו מיוחד, אבל הם קיבלו על עצמם שכל יום הם ילמדו, אני לא יודע, אז כבר היו המשניות קהתי הנחמדות האלה, שקל להחזיק אותן בכיס, אבל בכל אופן שילמדו כל יום, אני לא זוכר אם קבעו פרק או קבעו לפי זמן, אבל ילמדו כל יום משניות. ובאמת בישיבה עצמה, אני לא יודע מה עושים בסדרות, אבל בישיבה אני לא ממליץ ללמוד קהתי. קהתי זה יותר גל הקל, כן? זה כשאתה בנסיעה תלמד קהתי, כשאתה בצבא תלמד קהתי. בישיבה תלמד בר תנורה ותוסות יום טוב ומשנה ראשונה ומשנה אחרונה ותוסות רב כבי עגר וכמובן את תלמוד הבבלי, תלמוד ירושלמי שהם גם כן פירוש למשניות. כאן אנחנו עושים את הדבר הקשה, את הדבר המעמיק, את הדבר המקצועי, כן? רופא לא לומד להיות רופא מתוך שהוא עובר על איזה חוברת של מגן דוד אדום, אלא הוא לומד את המקצוע, את המדע במלוא העומק. אז זה מה שצריכים לעשות בין כותלי בית המדרש. אבל כאשר אתה בין כל החוץ, כאשר אתה בין כל נמצא במצב של אפילו סכנה לפעמים חלילה, אז זה הזמן קצת ללמוד את הדברים שיוצרים בקיאות, ולא דורשים כל כך את העיון, כי מרוב עיון אתה עלול אפילו לעבור את הגבול ולהגיע לשטח אויב, או לשדה מוקשים. כן, אדם שממש מעיין, מישהו אמר לי פעם שהוא לא הלך לגור בשכונת הר נוף בירושלים, אתם מכירים את שכונת הר נוף בירושלים, זו שכונה שבנויה על הרים וגבעות יותר ממנה מכל שכונת ירושלים, לכן קוראים לזה הר נוף, כן? והוא לא הלך לגור שם, כי הוא אוהב לחשוב בלימוד, לטייל ברחוב לחשוב בלימוד. אז הוא אומר, אם אני אגור בהר נוף, אני אחשוב בלימוד כל הזמן, אני אדרדר מדי פעם איזה 20-30 מדרגות, כי יש שם כל מיני הפרשי מפלס, הפרשי גובה. לכן הוא הלך לגור בשכונה שהיא יחסית בירושלים, כבר שכונה יותר שטוחה. שם אתה יכול להסתובב ברחוב ולחשוב ביון, כי ביון אדם לפעמים באמת מעיין, הוא יכול להגיד שלום לעץ או ללכת עם מטריה סגורה בתוך הגשם. ככה רב שך זצל היה מסתובב בבני ברק. בכל אופן, הוא היה כל הזמן שקוע בסוגיה, בלימוד. טוב, בקיצור, למדו משניות, קיבלו על עצמם ללמוד משניות. מה קרה? כמו שזה קורה לפעמים בצבא, פתאום מודיעים ברמקול שאלוף הפיקוד הגיע, אז נדמה לי, אני לא יודע אם אתם שמעתם עליו, היה בזמנו היה אדם ססגוני ומפורסם, אברהם יפה. אברהם יפה היה אלוף פיקוד צפון, הם היו שם באיזה פעילות, טירונים או משהו כזה. בקיצור, אלוף הפיקוד הגיע, אבל אלוף הפיקוד לא הגיע לבד, אלא אלוף הפיקוד במחילה, כן, אני לא נוהג לדבר על זה בין כותלי בית המדרש ולא כל כך בחוץ. במחילה הוא הגיע עם איזה שחקנית מהוליווד מאוד מאוד מפורסמת בשעתו, הייתה גדול הדור בין שחקניות הוליווד. אז ביקרו בצבא ואמרו לחיילים, כן, אתם מוזמנים להגיד שלום לאלוף הפיקוד ולפלא הזו המהלכת על שתיים שהתלוותה אליו. כן? אז כמובן כולם רצו כל עוד נפשם בם לראות את המחזה המרהיב. אבל אותו חיים, איש ישיבת הכותל שהיה סוג של של ה... לא היה לו תפקיד רשמי של סמל דת או רב צבאי, אבל הוא היה כאילו המנהיג של הקבוצה של ההסדרניקים. אז היו שם חבר'ה מכרם ירמיה ומישיבת הכותל, אולי משלבים, זה היה כל ההסדר שהיה קיים באותה תקופה. לא חושב שהגוש כבר נפתח. בכל אופן, שלבים, ישיבת הכותל וכרם ירמיה. אולי ישיבת הדרום, לא זוכר. בכל אופן, אז אנשים גם כן ככה קצת הסתכלו אחד על השני, וגם רצו לראות את אלוף הפיקוד ובמיוחד את השחקנית המפורסמת מקצה העולם ועד קצהו, אז להצטלם איתה וכולי, כן. אבל חיים אמר להם, חבר'ה, אני לא מבין אתכם, אנחנו קיבלנו על עצמנו ללמוד כל יום פרק במשנה, ואנחנו לא התננו בקבלה הזו, למרות שאולי אמרנו בלי נדר או לא אמרנו בלי נדר, אבל לא התננו שהקבלה הזו וההתחייבות הרוחנית האישית הזו משתנה אם השחקנית הדגולה הזו מגיעה לבקר את הקבוצה שלנו. לא החרגנו את המקרה הזה מההתחייבות הכללית שלנו ללמוד כל יום פרק במשנה, והם נשארו תחת האקליפטוס ולמדו משניות, כאשר כל הפלוגה או כל הגדוד, אני לא יודע כמה היו שם, הלכו לראות ולהצטלם ואחר כך להתפאר לנכדים שלהם שאנחנו הצטלמנו עם זאת וזאת, כן, גם עם אלוף הפיקוד. את זאת וזאת עוד זוכרים, את אלוף הפיקוד כבר לא כבר זוכרים. בכל מקרה, ובעקבות המחזה הזה, כך מספרים, כמה עשרות התחילו להתענים ביהדות, כאשר רובם גם חזרו בתשובה. בלי מכון מאיר, בלי אור שמח, בלי ראש יהודי, בלי מה שאתה רוצה, כן? אלא הם ראו מה זה להיות דתי. החבר'ה האלה לוקחים את העסק ברצינות. כנראה יש פה משהו. כנראה שזה דבר ששווה לפחות בדיקה, כן? ואת זה הם עשו בדוגמה אישית. הדוגמה האישית היא חשובה מהכל. אז לכן אני רק אומר לכם מה אתם מסוגלים לעשות. אבל מעבר לכך, כשיש גם שמירה ביחד ויש ויכוחים או שיחות נפש או סתם דיבורים או זה, אתם צריכים להעביר לאחינו בני ישראל, תינוקות שנשבו, ויש לצערנו הרבה תינוקות שנשבו, יש גם תינוקות שנשבו עם כיפה וקל וחומר בלי כיפה, צריך להעביר להם את המסר, אנחנו עם הבחירה, השם בחר בנו, ואנחנו אומרים את זה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. אנחנו עם הנבחר בתורה, אנחנו עם הנבחר שעובדים את השם במצוות בעומק בכל הדברים הללו, כן? מצוות קידוש החודש למשל, שזה המצווה הראשונה, היא המצווה שלפי הרמב״ם, והרמב״ם לא מיסטיקן, הרמב״ם הוא איש הלכה מאוד רציונלי לכאורה. הרמב״ם כותב שקידוש החודש, שבידים מקדשים את החודש, הם עדיין מקדשים את החודש. הם קידשו את זה אז, כשסנדרין הייתה בלשכת הגזית, הם קידשו את זה לכל הדורות על הצד שכבר תפסיק הסמיכה וכבר לא יהיה סנדרין, כן? והוא אומר, זה חייב להיות בארץ ישראל, או שיש ציבור יהודי שחי בארץ ישראל. ואם חלילה ייווצר מצב שלא יישאר יהודי אחד בארץ ישראל, אז יתבטל כל הלוח ויתבטלו כל המועדים, חלילה מלהיות דבר כזה, ויבטחנו הקל שלא יהיה דבר כזה. הרמב״ם חולק על הרמב״ם, והוא טוען ש... זה בספר המצוות, מצווה קנ"ג, מצוות קידוש החודש. זאת אומרת, הרמב״ם פה מחבר את המושג הזה של זמן, של המצווה הראשונה, גם למושג הזה של מרחב, של הארץ, של הארץ הקדושה. וזה בעצם בית חיינו. וזו דוגמה קטנה, אבל דוגמה מובהקת מה אנחנו, במה אנחנו נבחרים, במה אנחנו מיוחדים, עד כמה התורה שלנו היא רב גונית, ועד כמה הגויים גם כן העתיקו מאיתנו שהחודש הראשון שלהם באורגינל זה היה גם כן חודש האביב, חודש מרץ. אז יש עוד הרבה מה להוסיף בדברים האלה. אני רק אסיים בפסוק שהרמב״ם פותח בו תמיד את ספריו. זה פסוק שנאמר על אברהם אבינו, כתוב ויקרא שם בשם השם כל עולם. מה זה כל עולם? אומר הרמב״ם במורה נבוכים, מה זה עולם? לעולם יש שני פירושים, עולם, העולם הפיזי, כדור הארץ, היבשות, המרחבים, כן? זה כנגד אלוקינו כנראה, הוא לא אומר את זה, אבל זה הפשט. אבל עולם זה גם כמעולם ועד עולם, הכוונה מושג של זמן, לא עולם הוא לעולמי עולמים, עולם הזה ועולם הבא, זה המושג גם כשל עולם, מושג של זמן. ויקרא שם אברהם בשם השם כל עולם, הוא קרא ולימד את סביבתו, את האלפים ואת הרבבות, כלשון הרמב״ם בפרק א' מלכות עבודת כוכבים, כיצד הוא הכניס את כל המיודעה והוא מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים, כן, לא במעורב, כן, לא באותו טנק, בנשים ונשים באנשים, אבל כל אחד עושה את העבודה שלו. ומה היה העבודה? להציג את השם יתברך, זה המונותאיזם במיטבו, יש כל אחד ליחיד את השם, והוא אלוקי העולם גם במובן המרחבי, כן, קצה העולם, כן, עולם במובן של יבשות וארצות, וגם כן במובן של זמן. שוב אנחנו רואים את המושג של זמן, ושני הדברים אצל הקדוש ברוך הוא הם מושג של אין סוף. לכן הרמב"ם אומר בעיקר רביעי מי"ד ג' עיקרי אמונה, הוא חולק שם על אריסטו, והוא אומר שהקדמות היווני טעה בזה טעות חמורה וגסה, חלילה לנו מליטות, וזה במידה מסוימת העיקר החשוב מכל. הקדוש ברוך הוא קדמון לכל דבר, הוא אינסופי. המושג אינסופי, אנחנו לא תופסים את זה בהיגיון האנושי, אבל אנחנו מאמינים ומקבלים את זה, זה גם כחלק מהיהדות. הכניעה לאמיתות של גדולי עולם כמו האבות הקדושים, שבעת הרועים, רבינו הרמב״ם, הרשב"א, הגר"א, רב סעדיה גאון, כל הרשימה המפוארת שאנחנו חיים עליה. זה המושג של העבר בזמן, המושג של הווה, איך ליישם את העבר בהווה, ואיך לחנך להזמנה, להכנה, לתקווה, לאמונה בגאולה לקראת העתיד. תצליחו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.